טוב, אנחנו בעצם בסוגיה של חיוב קטנים. דיברנו על חיוב נשים, יש חיוב קטנים. לגבי קטנים, באופן כללי בהלכה, יש שלושה אספקטים שאפשר לדון בהם. יש את דין חינוך, יש את האיסור של ספייה, ספיית איסור לקטן בידיים, מראה ביבמות, ויש את דין קטן אוכל נבלות, בדין מצווין להפרישו. הדין השלישי להלכה, אנחנו פוסקים שאין בדין מצווין להפרישו. זאת אומרת, אם קטן עושה עבירה כלשהי, אם קטן עושה עבירה כלשהי, אז אנחנו לא חייבים להפריש אותו להלכה. אז מה שנשאר לנו בעצם לדון, זה בעיקר שני הדינים האחרים, דין חינוך ודין ספייה בידיים. אני אתעסק בעיקר בדין חינוך, ובסוף אני אגיע בקצרה גם לאיסור ספייה בידיים. טוב, באופן עקרוני רק צריך לדעת שדין חינוך זה דין דרבנן, פורש בכמה סוגיות, רק דין דרבנן, זה חל רק מגיל מסוים, גיל חינוך. עד מתי זה חל? הערתי על זה קצת בפעם הקודמת, אמרתי שיכול להיות שזה חל עד סוף החיים באופן עקרוני, רק שמשעה שהילד גדל, אז דין חינוך פשוט נבלע בחיוב העצמי שיש לקטן במצוות, ולכן אין מה לדבר על זה שהוא עושה את זה מדין חינוך. הנפקמינה היא בקטן שגדל נגיד באמצע ספירת העומר או באמצע יום כיפור, והוא ממשיך, הוא יכול להיות שהוא יכול להמשיך לצום מדין חינוך, גם אם הוא לא חייב מעיקר הדין, או להמשיך לספור גם מדין חינוך, למרות שהוא גדול. כי פה במקרה הזה אין עליו את החיוב הרגיל, אז הוא לא מאפיל, כן, הוא לא בולע את החיוב מדין חינוך. מעבר לזה יש הדין ושיננתם לבניך, שזה לגבי תלמוד תורה, ובפשטות זה דין דאורייתא, ללמד את הקטנים תורה, דין חינוך הוא דין דרבנן, אבל ושיננתם זה דין דאורייתא. לגבי הגיל, גיל חינוך, יש על זה ויכוחים, יש כאלה שרוצים לומר שזה כבן 6-7, זאת אומרת איזשהו גיל אוניברסלי, אם כי לא ברור מהו, אחרים אומרים שזה תלוי במצווה, תלוי בקטן, כמה הבנה יש לו, מה נדרש כדי להבין את ה... ולקיים את המצווה הרלוונטית. טוב, נדבר על זה עוד קצת על, בהקשר של החינוך. הדין השני, דין ספייה בידיים, איסור ספייה בידיים, הוא איסור דאורייתא. לומדים את זה מדם טומאה ושרצים, שלושה פסוקים שבהם כתוב לא תאכלו, ואנחנו דורשים מזה לא תאכילו. לא תאכלו, לא תאכילו, שלא להאכיל את האיסור לקטן בידיים, כיוון שזה דרשה בפשטות, זה איסור דאורייתא, אם כי תרומת הדשן סובר שזה כנראה מדרבנן, כחלק מדין חינוך, אולי בשלושת הדברים האלה לא, אבל בשאר ההלכות זה דין דרבנן. אבל לרוב השיטות, איסור לאכיל קטן בידיים, לספות לקטן בידיים איסור, הוא איסור דאורייתא. אוקיי, יש לזה כל מיני ויכוחים, אם זה קיים על עשה, קיים על לאו, על מצוות התלויות בזמן וכו', אז נדבר על זה קצת. נתחיל עם דין חינוך. שנייה אחת. אני אשתף את המסך רגע. אני חוזר רגע לסוגיה בסוכה, שראינו בהקשר של נשים. אז המשנה אומרת, נשים עבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. קטן שאינו צריך לאמו, חייב בסוכה. כן, אז הקטנים שפטורים זה קטן שלא צריך לאמו, אבל קטן שצריך לאמו, חייב. זה לכאורה הקריאה הפשוטה. הלשון של קטנים בלי סייג, לכאורה אומרת שכל הקטנים פטורים מן הסוכה, אבל מהנגדה לסייפה נראה שמדובר רק בקטן שלא צריך לאמו. הגמרא שמה אומרת, מנעני, מי לדתנו רבנן אזרח זה אזרח, האזרח להוציא את הנשים, כל לרבות את הקטנים. זה מה שראינו בפעם הקודמת, דיברנו על הנשים, עכשיו אני רוצה לדבר על הקטנים. אז בעצם יש פה ריבוי של הקטנים, שהקטנים חייבים, אם כי זה רק בקטן שאינו צריך לאמו, לפי המשנה. אז אומרת הגמרא שם, אמר, כל לרבות את הקטנים, והתנה נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה, כן, קשה מהרישה, ואת הגמרא לא קשיא כאן בקטן שהגיע לחינוך, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך. שאלת הגמרא, קטן שהגיע לחינוך מדרבננו, אז מה זה לימוד מפסוק, כל לרבות את הקטנים, הרי זה החיוב של חינוך הוא רק חיוב דרבנה, אומרת הגמרא, מדרבנן הוא קרא אסמכתא באלמו. נכון, זה דין דרבנן, והפסוק זה רק אסמכתא, וזה מצטרף בצורה מעניינת לדיון שראינו לגבי נשים. כי לגבי נשים, האזרח, גם כן היה דיון בגמרא, האם זה דין שנלמד מהפסוק, או שזה אסמכתא. עכשיו, אם אנחנו רואים שלגבי קטנים זה אסמכתא, אז עוד יותר מתחזקת האפשרות להגיד שגם האזרח להוציא את הנשים וגם הכל לרבות את הקטנים, שניהם זה רק אסמכתא, זה בעצם רק להלביס את הדינים שמופיעים במשנה על פסוק, אבל זה לא באמת נלמד מהפסוק הזה, אלא אנחנו לוקחים את הפסוק הזה ומלבישים עליו את כל הדינים. אם הסיפה שלו היא בבירור אסמכתא, אז יותר קל להגיד שגם הרישא היא אסמכתא. זה רק הערה בסוגריים. לענייננו, אבל אם נחזור ללשון המשנה, אז עכשיו תראו שזה נקרא בצורה שונה. כי המשנה אומרת, נשים עבדים וקטנים פטורים מן הסוכה, אנחנו חשבנו קטנים שצריכים לאימם. קטן שאינו צריך לאימו חייל בסוכה, אבל עכשיו זה לא נכון. נשים עבדים וקטנים, כל הקטנים, פטורים מן הסוכה. פטורים מן הסוכה ודין דאורייתא. כל אלה פטורים מן הסוכה, דין דאורייתא. קטן שאינו צריך לאימו חייב מדרבנן. זאת הקטנים שמופיעים בהתחלה זה לא קטנים שצריכים לאימם. הפטור של קטנים מהסוכה הוא פטור כללי. קטנים פטורים מן הסוכה, לגמרי. קטן שאינו צריך לאימו, הוא חייב מדין חינוך, מדרבנן, זה הכל. אבל הקטן שבהתחלה זה כל קטן, לא רק הקטן שצריך לאימו. ואז הגמרא מתחילה לדון.
אפשר שאלה?
כן, כן.
האם קטן שאינו צריך לאימו, הגדר הזה, זה כמו גדר של קטן שהגיע לחינוך? זה פשוט להגיד את אותו דבר בשני צורות שונות?
זה המשפט הבא שלי. זה תלוי בשאלה שאמרתי למעלה, מה זה גיל חינוך? מה זה הגיע לחינוך? אתה מניח שהגיע לחינוך, יש איזשהו גיל אוניברסלי כזה, שזה נקרא הגיע לחינוך, ואז אתה שואל, רגע, אז מה הקשר בין הגיל האוניברסלי ההוא לבין הגדר הספציפי שנותנים כאן? אבל בהחלט ייתכן שהגיע לחינוך זה תלוי מצווה. בכל מצווה, תלוי בהקשר. עכשיו בסוכה, הגיע לחינוך זה כשהוא לא צריך לאימו. למה? כי אם הוא צריך לאימו, אז הוא צריך ללון איתה, הוא לא יכול ללון בסוכה. אז ספציפית לגבי מצוות סוכה, הקריטריון של הגיע לחינוך זה מתי שהוא מפסיק להיות צריך לאימו. ואז השאלה לא עולה. לפי אותם אלה שאומרים שזה גיל אוניברסלי, אז באמת צריך לומר שזה פחות או יותר הגיל האוניברסלי, אבל זה מאוד קשה. כי הגילאים האלה מופיעים במקומות אחרים, בראייה אנחנו רואים שזה קטן שיכול ללכת ברגל, תחילת מסכת מועד חגיגה, סליחה, תחילת חגיגה, אז זה קטן שיכול ללכת ברגל. זה גם כן בדיוק אותו גיל, במקרה כל הקריטריונים האלה יוצאים אותו גיל, זאת שיטה בלתי סבירה. זאת אומרת, השיטה, ההסבר הפשוט, כשרואים את המכלול של הגמרא, אז די ברור שזה הכל תלוי, בכל מצווה יש גיל רלוונטי לה. כשהקטן בשל מבין את משמעות המצווה, יודע, יכול לקיים אותה מבחינת היכולות והבשלות שלו, ואז הוא הגיע לחינוך. ואז באמת המשנה מתחילה, הגמרא מתחילה לדון מה זה גיל חינוך, קטן שלא צריך לאימו, יחידה מקטן שלא צריך לאימו, אמרי ידבר רבי ינאי, כל שנפנה ואין אימו מקנחתו, רבי אומר כל שנאור משנתו ואינו קורא אימא, אימא גדולים נמי קראו, אלא כל שנאור ואינו קורא כל שנאור, לא נאור משנתו, כן? ואינו קורא אימא אימא. טוב, בכל אופן, לענייננו זה רק ניסיון להגדיר את המושג צריך לאימו, מה שמחזק עוד יותר את מה שאמרתי קודם לדורון, שבעצם מדובר פה בהתאמה ספציפית למצוות סוכה. זה לא ניסיון להגדיר איזשהו גיל אוניברסלי, אלא השאלה היא, מה, לגבי מצוות סוכה, מה חשוב? חשוב שהוא לא צריך לאימו באופן כללי, או רק שהוא נאור, או כשמקנחתו, מה בדיוק הקריטריון, וזה הכל קריטריונים שהם רלוונטיים ללינה או למגורים בסוכה. במסכת סוכה בבית עמוד ב' יש עוד סוגיה שעוסקת בדין חינוך. אמר רבי יהודה, מעשה באלני המלכה בלוד, שהייתה סוכתה גבוהה מ-20 אמה. והיו זקנים, נכנסים ויוצאים לשם, ולא אמרו לדבר. כן, זה קושיה על מי שאומר שסוכה כשרה זה עד 20 אמה, כי אצל אלני המלכה הסוכה הייתה למעלה מ-20 אמה, והזקנים לא העירו לה על זה. אמרו לו משם ראיה, האישה הייתה ופתורה מן הסוכה. הייתה אישה והיא פתורה מן הסוכה. אמר להן, ולא שבעה בנים היו לה, אבו לה. ועוד, כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים. קודם כל היו לה בנים, וחוץ מזה, את כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים. אז עדיין עולה השאלה למה לא העירו לה, כנראה שסוכה יכולה להיות גבוהה, למעלה מ-20 אמה. שואלת הגמרא, למה לי למתני ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים? אחיקה אמר לו, כי תאמרו בנים קטנים היו, וקטנים פטורים מן הסוכה, כיוון דשבעה אבו, אי אפשר דלא אבה באוחד שאינו צריך לאמו. כן, היו לה שבעה בנים, אחד מהם לפחות כבר בטוח נמצא בגיל שהוא לא צריך לאמו. אז אחד שלא צריך לאמו הרי חייב בסוכה. אם הוא היה חייב בסוכה, וכי תאמרו הוא קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן עוד המחייב, ואי בדרבנן לא מאשגחה, תאשמע ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים. לכן היה צריך את התוספת הזאת של כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים, כי יש דין דרבנן של חינוך וקטן שלא צריך לאמו, ואת זה היא עשתה על פי חכמים. עכשיו, אז רואים פה בגמרא, בשתי הסוגיות האלה בסוכה, שדין חינוך הוא דין דרבנן. הוא קיים מאיזשהו גיל מסוים, כנראה גיל שהוא ספציפי לכל מצווה. אוקיי? זה מה שלמדנו בינתיים. מה משמעותו של הדין דרבנן הזה? אז כאן, יש על זה עריכות בקהילות יעקב, אני אעלה את הקובץ עם הקהילות יעקב, גם כן לאתר, איפה שאני שם את הסיכום של השיעור, ואז אתם תוכלו לקרוא בפנים, כאן אני לא אכנס לפרטים שלו, אני רק אסכם. הוא מביא שם מחלוקת רשי ותוספות, דברים מפורסמים לגבי החיוב של חינוך. רשי אומר, התפיסה הפשוטה, שזה חיוב על האבא לחנך את בנו, להרגיל אותו לקיים מצוות. חינוך, מה שאנחנו מבינים היום. לפי תוספות, זה חיוב על הבן עצמו מדרבנן במצוות. זאת אומרת, דין חינוך שאנחנו מדברים עליו כאן, זה בעצם שקטנים חייבים מדרבנן לקיים מצוות. זה נקרא דין חינוך. אני חושב שהמונח חינוך שבו משתמשים פה, משמש בשתי משמעויות שונות. אצל רש"י חינוך זה כמו בעברית של היום. זאת אומרת, לחנך מישהו, ללמד אותו, להרגיל אותו לקיום מצוות כשהוא יהיה גדול. אצל תוספות המושג חינוך פירושו כמו חנוכת המזבח. התחלה. זאת אומרת, תוספות שאומר שקטן חייב במצוות מדרבנן, זאת המשמעות של דין חינוך, הכוונה שכמו שאנחנו מחנכים את המזבח, מתחילים את השימוש במזבח, זה נקרא לחנך או לחנוך. את המזבח, אז גם בחינוך של קטנים, זה בעצם התחלת קיום המצוות שלהם. משעה שהם הגיעו לגיל חינוך, משעה שהם מתחילים להבין, הם בעצם מתחילים להיות חייבים ממש במצוות, מדרבנן, אבל חייבים ממש במצוות. והחיוב ההתחלתי הזה נקרא דין חינוך. זאת אומרת, זה כמו חינוך חנוכת המזבח, כן? זה לא החינוך במובן של להרגיל או ללמד, כמו בעברית שלנו היום. יש שאלה שהקהילות יעקב שואל לפי תוספות, אז הרי יש גמרא במסכת נזיר בדף כ"ח, הגמרא דנה שם מי חייב לחנך את הבן, האבא או האמא, זאת אומרת אם זה רק האבא או גם האמא. אומר הקהילות יעקב לפי תוספות השאלה לא מובנת, הרי לפי תוספות חיוב חינוך בכלל לא מוטל על האבא או על האמא, זה חיוב מדרבנן על הקטן לקיים מצוות, מדרבנן. אחת ההשלכות, למה תוספות אומר את זה? כי תוספות מראה בסוגיה בברכות בדף ממחת, שם בדף כף ובדף ממחת, הסתירה ביניהם, רשי ותוספות וכולי, גם במגילה איזה רשי על זה. בכל אופן, הגמרא, זאת אומרת, הגמרא, משתמע מהגמרא שהקטן, כיוון שהוא חייב מדרבנן, יכול להוציא ידי חובה בברכת המזון, מישהו שחייב מדרבנן בברכת המזון, שהוא לא אכל כדי סביעה, או שהוא חייב רק מדרבנן. אז זה שואל התוספות, אבל הרי הקטן לא חייב גם מדרבנן, לפי רש"י, זה חובה על ההורים לחנך את הקטן, לא חיוב על הקטן עצמו. אז מה שייך שהקטן עצמו יוציא ידי חובה, מישהו אחר שחייב מדרבנן, מכאן מוכיח התוספות שיש חיוב על הקטן עצמו. הקטן עצמו חייב במצוות מדרבנן. אז זה שואל הקהילות יעקב מהגמרא בנזיר, הגמרא בנזיר אומרת, דנה בשאלה אם יש חיוב גם על האמא או רק על האבא. אם זה חיוב על הקטן, אז מה כל הדיון הזה מתחיל? אין בכלל חיוב על ההורים, חיוב על הקטן. אומר הקהילות יעקב, וזה הדבר פשוט, בסך הכל רואים את זה מאוד גמרות, שגם לפי תוספות ברור שיש חיוב על האבא, או על האמא, כן, תלוי במחלוקת בנזיר, יש חיוב על ההורים. חוץ מאשר החיוב על הקטן לקיים מצוות מדרבנן, הטילו גם חיוב על ההורים לדאוג לזה שהוא יקיים את חובותיו. מה הרעיון מאחורי זה? מי שהזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, הזכרתי, אני חושב, את החינוך לגבי מצוות הקהל. שהחינוך אומר שהמצווה הזאת נראה בבירור מלשונו, שהמצווה הזאת מוטלת על הציבור. לכן גם אנשים, נשים וטף, כולם חייבים כי הם חלק מהציבור. ועל זה אומר החינוך, ואם רוב הציבור מגיע לירושלים, אז יש דין רובו ככולו. ומקיימים את מצוות הקהל על ידי הרוב, גם אם חלק נשארו בבית. אבל, אומר החינוך, אותם אלה שנשארו בבית, ביטלו את העשה הזה. אז שאלתי, איך יכול להיות עשה שמצד אחד הוא מקוים, ומצד שני יש מישהו שביטל אותו? ממה נפשך? אם הציבור הוא זה שמחויב בעשה הזה, אז הציבור קיים אותו, אז למה להגיד שהיחיד שלא הגיע ביטל את העשה, הוא בכלל לא מחויב, הציבור מחויב. ואם אני אומר שהיחיד מחויב, אז היחיד ביטל את העשה, זה לא נכון לומר שהעשה קוים על ידי הרוב. מי שהיה שם קיים, מי שלא היה שם לא קיים. אבל מהחינוך ברור שאם רוב הציבור מגיע, אז הציבור קיים את העשה. הקורם שמחויב בעשה הזה זה הציבור. אז עולה השאלה, אז למה היחיד שנשאר בבית ולא הגיע, ביטל את העשה הזה? אז הסברתי, אני חושב שהזכרתי את זה בכלל בשביל הקודם. הטענה היא שלדעתי, שבכל המצוות הציבוריות, מה שקורה הרי קדרה דבי שוטפה, לא חמימה ולא קרירה. אז אם אתם מטיל חיוב על אוסף של אנשים, זה הדרך הבדוקה לוודא שהוא לא יתקיים אף פעם. כל אחד אומר, כן, כן, הציבור חייב, מה זה קשור אליי? יש להישאר בבית. הציבור באופן כללי חייב, אוקיי? ואז אף אחד לא יקיים את זה. מה עושה התורה? התורה אומרת, תראו, החיוב הוא חיוב על הציבור. אבל אני מטילה אחריות על כל יחיד לדאוג לזה שהציבור יקיים את חובתו. איפה זה בא לידי ביטוי? הציבור, אם הוא עושה את מה שהוא עושה, הוא קיים מצוות עשה. אתה היחיד לא הגעת לירושלים, לא תרמת את חלקך לזה שהציבור יקיים את חובתו, אתה ביטלת את העשה הזה. אז במצוות שמוטלות על הציבור יש שתי פנים. יש את החובה, את מי שמחויב ומקיים את המצווה, ויש מישהו שיכול לקיים את המצווה כחלק מהציבור, אבל בתור פרט הוא יכול לבטל את המצווה. זאת אומרת, אם הוא לא עושה את מה שמוטל עליו, כך שבעצם אם כולם היו נוהגים כמוהו, הציבור כולו לא היה מקיים את המצווה, אז התורה מטילה עליו אחריות אישית, הוא ביטל את העשה הזה. ולכן נוצר מצב פתולוגי כזה, שהעשה קוים על ידי הציבור, אבל כל יחיד שלא היה שם ביטל את העשה הזה, למרות שהוא קוים. יש איזשהו הבחנה שאנחנו עושים בין מי שמחויב בעשה לבין מי שאחראי לכך שהעשה יתקיים. האחריות לכך שהעשה יתקיים היא לא מצוות עשה, היא לאו הבא מכלל עשה. את האחריות הזאת, אם קיימת אותה, לא קיימת מצוות עשה. אבל אם ביטלת אותה, ביטלת עשה. אם קיימת את זה, אז כמובן יש לך מצוות עשה כחלק מהציבור, לא כפרט. אבל כפרט, כל מה שאתה יכול זה רק לבטל את העשה, אתה לא יכול לקיים אותו. כל פרט יכול לבטל את העשה הזה, והסיבה לזה, נדמה לי, היא האחריות שהתורה מטילה על היחידים, כי אחרת גם הציבור לא יעשה את זה. אגב, זה בניין עד להרבה מאוד מקומות וקשיים ואחרונים שמסתבכים עם זה וכל מיני דברים. למשל, יש סתירה מפורסמת במשנה ברורה לגבי קריאת התורה. מצד אחד הוא אומר זאת חובה על הציבור, ומצד שני הוא אומר לכן יחיד שנמצא בבית האסורים לא צריך להביא לו ספר תורה, כי הוא בכלל לא חייב. מצד שני, הוא אומר שאם אתה נמצא במניין, אל תצא. גם אם יש עשרה, חוץ ממך, אל תצא. אז כולם שואלים, מה זה כולם? שואלים כמה אנשים סתירה. למה? כי אם זה חובה על הציבור, אז מה הבעיה שאני אצא? הציבור שנשאר שם הוא זה שחייב, והוא מקיים. מה הבעיה שאני אצא? לפי שאני אומר עכשיו, פשוט. נכון שהציבור הוא זה שמחויב, אבל כל יחיד בתוך הציבור הזה אחראי לכך שהציבור יקיים את חובתו. אז נכון שהגורם שמחויב זה הציבור, אבל אם אני לא אתרום את חלקי לזה שהציבור יעשה את מה שהוא צריך, אז אני ביטלתי את החובה הזאת, אני ביטלתי את העשה. לכן אסור לי לעזוב את בית הכנסת, גם אם יש 10. למה? כי כולם יכולים לעזוב, כי חוץ ממני יש עוד 10. ואז הציבור לא יקרא בכלל בתורה. לכן מטילים חובה על כל יחיד לעשות את מה שהוא צריך כדי שהחובה תתקיים. אם אתה לא עושה את זה, אז ביטלת את העשה. אפשר לנסח את זה בצורה קצת שונה, יש חובה על כל יחיד להתקלל בציבור. מה הערך שהציבור יקיים את חובתו? ציבור זה לא משהו מופשט. ציבור זה אוסף הפרטים שמרכיבים את הציבור. מה פירוש? הציבור יקיים את חובתו, אבל אני לא שם. אז זה אומר שהאספקט שלי כחלק מהציבור פספס פה משהו. זאת אומרת, אני אמור לעבור את החוויה הציבורית הזאת של מצוות הקהל, או של קריאה בתורה. אז אם אני נשאר בבית, נכון שהחובה היא חובה על הציבור, אבל אני חלק מהציבור, החובה היא גם עליי, כחלק מהציבור. ואם נשארתי בבית, אז אני לא עשיתי את מה שהייתי צריך כדי להתקלל בציבור. זה הביטול הזה. זה ניסוח קצת שונה, אבל הלוגיקה דומה. למה אני אומר את זה? כי אני רוצה לטעון שאותו דבר קיים לפי תוספות גם ביחס למצוות חינוך. תוספות אומר שמצוות חינוך זה חובה על הקטן לקיים מצוות מדרבנן. מוכיח הקהילות יעקב שחוץ מזה, יש גם חובה על ההורים לחנך אותו, או לדאוג לזה שהוא יקיים את המצווה. הרעיון פה לדעתי הוא אותו רעיון, כמו שאמרתי קודם, במצוות הציבוריות. הרי למה במצוות הציבוריות מטילים אחריות על כל פרט? כי לציבור אין אחריות. אם אף אחד מהפרטים לא ירגיש אחראי, אז מי ינהל את זה? הרי הציבור אינו אלא אוסף הפרטים שמרכיבים אותו. אם כל אחד מהפרטים לא ירגיש אחראי, אז זה פשוט לא יקרה. הציבור מצד עצמו אין דבר כזה, או אי אפשר להטיל אחריות על הציבור, ומטיל אחריות על כל פרט. אם זה כך, אותו דבר יש בקטנים. הרי למה התורה פותרת את הקטן ממצוות? כי אין בו דעת, אין לו אחריות, הוא לא יכול, אי אפשר לדרוש ממנו לקיים את חובותיו. נכון, הוא עוד לא הגיע לגיל הבשלות והאחריות. אז נכון שמצד אחד הוא חייב מדרבנן לקיים מצוות. מצד שני, אבל אי אפשר להטיל עליו את האחריות שזה יתבצע. אין לו עוד אחריות, הוא קטן. את האחריות שזה יתבצע מטילים על ההורים. על האבא או גם על האמא, זה המחלוקת בין הזיר. ולכן אומר התוספות, ואין בזה שום סתירה, שיש פה שני דינים. מצד אחד יש על הקטן עצמו חיוב דרבנן לקיים את המצוות. מצד שני, הקטן אין לו אחריות. אתה לא יכול לדרוש ממנו אחריות לזה שזה באמת יתבצע. את האחריות מטילים על ההורים. עכשיו, כשההורה לא וידא את זה שהקטן יקיים את חובתו, הוא ביטל את העשה של חינוך, עשה דרבנן, של חינוך, כמו היחיד שלא וידא שהציבור יקיים את חובתו בהקהל, או בקריאת התורה. אבל החובה הזאת היא רק אחריות כדי שתתקיים החובה המהותית. אוקיי? כן, מה שאנחנו רואים לגבי הציבור, אני טוען שאותו דבר קיים גם לגבי חינוך בקטנים. שנייה אחת, אני רק שם פה את הנוכחות. אוקיי. טוב, אז זה השני דינים שיש לפי תוספות בדין חינוך. עדיין יש פה מקום לדון בשאלה איך אפשר לחייב קטן מדרבנן במצוות? הרי הקטן, כשלעצמו, לא חייב במצוות. אז הוא לא חייב גם בלא תסור. האם הוא לא חייב בלא תסור, אז למה שיציית לחיוב דרבנן לקיים מצוות? איך זה מתחיל? אתה פונה אל הקטן, אתה אומר לו, אנחנו חכמים, גוזרים עליך לקיים מצוות מדרבנן. אני שואל, ומי אתם במחילה? מה, כל אחד יכול לבוא ולספר, לתת לי פה כל מיני הוראות. למה שאני אשמע לכם? יש לא תסור. לא תסור אני לא מחויב. זה דאורייתא. מה תגידו שבלא תסור אני מחויב מדרבנן? אז למה את החיוב הזה אני צריך לקיים? כן, ברור, זה לא מתחיל. כי אין זה שואל הקובץ שיעורים על חיוב סומה. שיש דעות שהסומה חייב במצוות מדרבנן, אז הוא שואל איך העסק הזה מתחיל, הרי מי שרבי עקיבא איגר שואל את זה ממש על קטן. והקובץ שיעורים שואל את זה על סומה, אני חושב. איך זה מתחיל? הרי הוא לא חייב ולא תסור מדאורייתא, אז במילא הוא גם לא צריך לציית לחכמים שמחייבים אותו מדרבנן. באמת שאם סומה חייב בלווים, יש דעות שסומה חייב בלווים, אז אתה לא תסור, הוא חייב, וכן, וזה בסדר. ואם סומה פטור מכל התורה, כולל הלווים, אז הוא באמת שאלה קשה. עכשיו, זה הכל לפי הרמב״ם, שהחיוב במצוות דרבנן הוא מכוח לא תסור. אבל לפי הרמב״ן, שהלא תסור מלמד אותי רק את החיוב על דרשות, נותן לחכמים סמכות לדרוש דרשות, אבל דיני דרבנן, דיני דרבנן הם לא מכוח לא תסור, אז זה לא קשה. שאלה גדולה, מאיפה אז כן לומדים את זה? למה לפי הרמב״ן צריך לשמוע לחכמים בגזרותיהם? זאת שאלה שהרמב״ן לא בדיוק עונה עליה, הוא אומר, זה אסמכת, לא תסמיכו או לא תסור. אבל תכלס, איך העסק הזה מתחיל? אם אתה לא... אז אותה שאלה שלנו שואלים על קטנים, לפי הרמב״ן עולה אפילו על גדולים. באים רבנן ואומרים לך כל מיני דברים, אבל רבנן עצמם אין שום בסיס שמחייב אותי לשמוע בקולם, אז למה שאני אציית להם? אז זה נראה...
עת לרבות תלמיד החכמים.
נשמע עם הרבה רעשים.
עת לרבות תלמיד החכמים.
כמו עולה תלמידי חכמים, להסת אותם. לא לבוא כאן לציית בקולם, לציית להם. אם זה היה מעט לרבות תלמידי חכמים, הרמב"ן היה בבעיה. הרי הוא שואל על הרמב"ם, איך אתה יכול להגיד לי שהדיני דרבנן יוצאים מלא תסור? לפי זה יוצא שכל דין דרבנן הוא בעצם לאו דאורייתא. ספיקו היה צריך להיות לחומרה. זה מה שהרמב"ן שואל על הרמב"ם. אם לשיטתו גם יש פסוק, רק פסוק אחר, מה זה עוזר? עדיין אותה קושייה קשה עליו. אז עדיין יהיה ספיקה דאורייתא, והיית צריך להחמיר. לכן ברור, זה הקובץ שקודס דברי סופרים אומר. לכן ברור שלפי הרמב"ן, אין שום מקור דאורייתא לדבר הזה. לא שבמקרה לא תסור, זה לא המקור לשיטתו. אלא לשיטתו אין שום מקור דאורייתא לעניין הזה. נוסיף יותר מזה, אפילו סברה אין, כי אם סברה הייתה, אז למה לקרא סברה הוא, זה גם היה דאורייתא. אז אם אין לא סברה ולא פסוק, אז למה צריך לציית להם? טוב, זו של חידה מעניינת, כתבתי על זה חצי ספר פה. בכל אופן, הטענה היא שלפי הרמב"ן, יהיה אשר יהיה המקור, לחובה לציית לחכמים, המקור הזה קיים גם לפי, גם על ילדים, גם על קטנים, אז זה עוד ניחא. ולפי הרמב״ם שאתה צריך את לא תסור, איך מתחיל הדיון על קטנים? הרי בקטנים אין דין שלא תסור. אולי הרמב״ם יסכים לסברה של הרמב״ן, רק הוא אומר שחוץ מזה יש גם את לא תסור. ועל קטנים יש רק את הסברה הזאת, בלי הלא תסור. אחרת באמת קשה, איך קטנים חייבים מדרבנן בקיום מצוות, אבל כמובן שלא צריך לקשור את הרמב״ם לתוספות. תוספות שאומר שהקטנים חייבים במצוות מדרבנן, לא בהכרח צריך ללמוד כמו הרמב״ם, שחיוב על מצוות דרבנן מיוסד על לא תסור, אולי הוא סובר כמו הרמב״ם, ואז לא קשה עליו כלום. כן, לא צריך לחבר פה שיטות ראשונים שונות. בכל אופן, גם זאת הערה שצריך לדון בה, איך אפשר בכלל לחייב מדרבנן. כאן, בהקשר הזה, אני רוצה להוסיף עוד נקודה. יש כמה אחרונים שרצו לטעון שקטנים חייבים במצוות מדאורייתא. למשל, הפרי מגדים בפתיחה כוללת, הקהילות יעקב שהזכרתי קודם בסוכה, גם מזכיר את האפשרות הזאת, שהקטנים בעצם חייבים במצוות מדאורייתא. אלא ש... אלא שאי אפשר להטיל עליהם אחריות אם הם לא מקיימים את זה, בגלל שאין בהם דעת. לכן עונש לא שייך לגביהם, נחשבים אנוסים. אבל עקרונית החיוב שייך גם בהם מדאורייתא. אז זאת בעצם הטענה. כל הדין גדלות נאמר אך ורק לגבי העונש, לא לגבי עצם החיוב. העונש או האחריות.
למה לא להגיד שהם חייבים בחלק מהדברים וחלק מהם? הרי כל הדוגמאות שיש על חינוך קטנים, זה דוגמאות של סוכה, של הקל, של כל מיני דברים כאלה, שהם לכאורה דברים שהם מפתו של זמן דרמה, או כמו דברים כאלה. למה לא להגיד שיש...
זה לא הדוגמאות שעליהם אני מדבר. הפרים הגדים והקהילות יעקב לא מדברים על הדוגמאות האלה. הם מדברים על כל המצוות כולן.
למה לא להגיד שיש חלק מהמצוות? למה להגיד שחלק מהמצוות באמת קטנים פטורים מכל מיני סיבות, וחלק מהמצוות הם חייבים בהם בלי קשר.
מה זה הכל מיני סיבות האלה? זאת השאלה.
למשל, מצוות עשה שזון גרמה. להגיד שהם פטורים.
וכל הדיני חינוך נאמרו אחרי מצוות עשה שזון גרמה?
אני לא מצליח עכשיו בדוגמה שהיא לא כזו.
מחנכים אותנו לצוות בכל דבר, לא רק במצוות עשה שזון גרמה. יש דין חינוך רק במצוות עשה שזון גרמה.
בכל השאר, חייב מדאורייתא, לא? אפשר להגיד הרי כל הדוגמאות, לפחות מה שאני זוכר, אולי יש דוגמה ששארתי, אבל כל הדוגמאות שיש בשס הן דוגמאות של מצוות עשה שזון גרמה. למה לא להגיד מראש שכל הפטור מדאורייתא זה רק מסוג מצוות כזה, ויש מצוות אחרות שהם חייבים בהן?
אני לא בטוח שאתה צודק, אני צריך לי לחשוב באמת, אבל מעבר לזה, דין חינוך הוא ודאי דין כללי. אין חולק על זה. שהוא בכל המצוות, לא דווקא בזמן גרמן. יותר מזה, במצוות שבהם מופיע דין חינוך בשס, כתוב שהוא דרבנן. אז לא תרוויח פה כלום. על זה כתוב שהוא דרבנן, אז להגיד שדווקא שם זה דאורייתא ואחרים הם מדרבנן, זה מוזר. כי על זה, כמו שהסוגיה שראינו עכשיו בסוכה, שתי הסוגיות. אומרת שזה חיוב מדרבנן, בסוכה. לא נראה לי סביר העניין הזה. בכל אופן, הראשונים ודאי לא למדו כך. בכל אופן, אז הנקודה היא שאם באמת אני מבין שהחיוב על הקטנים עצמם הוא מדאורייתא, אז יכול להיות שאפשר לשפץ טיפה את מה שאומר הקהילות יעקב בתוספות, ולומר שיש אמנם חיוב מדאורייתא, על הקטן, וכיוון שאין לו אחריות, את האחריות רבנן מטילים על האבא שלו. אז הדין חינוך דרבנן זה באמת דין חינוך שמוטל על האבא. החובה על הקטן עצמו היא חובה דאורייתא. דאורייתא ללא סנקציה, כן? ללא האחריות שמטילים על הקטן לקיים את זה. ואז לא עולה השאלה איך אפשר לחייב את הקטנים אם הם לא חייבים כי אין לא תסור. זה לא מכל לא תסור, זה חיוב דאורייתא. כמו שחייבים הגדולים, כך גם חייבים הקטנים. ומה שהתורה פתרה את הקטנים, היא לא פתרה אותם מהחיובים, היא פתרה אותם מהעונשים.
איך להסתדר הסוגיות, אבל שבאמת, שהגמור בברכות בשתי מקומות מסתפקת עם
קטנים. זאת שאלה גדולה. לפי זה צריך להגיד ממשהו כזה, שבעצם החיוב של הקטנים מדאורייתא הוא עדיין יותר חלש מהחיוב דאורייתא של הגדולים, ולכן הקטנים לא יכולים להוציא גדולים שחייבים דאורייתא. את הגדולים שחייבים מדרבנן הם יכולים לא כי הם עצמם חייבים מדרבנן, כי הם עצמם חייבים מדאורייתא בחיוב חלש. זה מספיק כדי להוציא מישהו אחר שחייב מדרבנן, זה לא מספיק כדי להוציא מישהו אחר שחייב מדאורייתא.
אז אישה לא תוכל להוציא קטן? אז נשים לא יכולו להוציא קטנים? לפי זה?
השאלה איך אתה מבין את הנשים. האם נשים במצוות עשה שזון גרמה הן בעצם חייבות רק פטורות מהאחריות? אתה יכול להגיד אותו דבר כמו קטנים. זה אחת ההשלכות, למשל, שאם הן מקיימות את המצווה הזאת, יש להן מצוות עשה. נראה שהמצווה כן מוגדרת גם לגבי נשים, אחרת זה היה סתם בעל תויסיף. אז היא כן מוגדרת לגבי נשים, הן רק לא חייבות במובן הזה שלא מטילים עליהן אחריות אם הן לא עשו את זה. אז במובן הזה זה באמת כמו קטנים. טוב, בכל אופן, אולי, זאת אפשרות להסביר את זה, אני לא בטוח, ברור, די ברור, זה לא כוונת התוספות, זה לא כוונת הקהילות יעקב. כאין זה, יש, הזכרתי גם כן, אני חושב, את המחלוקת בין המתחס חינוך לשגסרי, או לגבורת הרי, לתחילת חגיגה, שלגבי קטן שחייב בהקל, אז הגבורת הרי מתחיל לפלפל שם בשאלה, איך הקטן חייב בהקל, הרי אין לו קרקע, כי הקרקע שייכת לאבא שלו, אין לו רכוש משלו, ואם האבא מת, ולקטן ירש קרקע, אז יש לו קרקע, אבל אז האבא לא מביא אותו. והרי האבא צריך להביא אותו להקל. אז ממה נפשך, קטן לא יכול להיות חייב בהקל. אז המתחס חינוך שואל עליו, מה אתה רוצה? הקטן חייב מדין חינוך, האבא צריך להביא אותו לשם, לא שהקטן חייב מצד עצמו. לכן אין דין שהקטן יהיה בעל קרקע כדי להתחייב. עכשיו, זה שזה דין חינוך זה קצת קשה, כי לכאורה הדין הזה כתוב במפורש בתורה. הקל את האנשים, אנשים ועטף. דין חינוך הוא דין דרבנן, אבל עדיין כנראה מנחס חינוך רוצה לומר שזה כמו דין חינוך, זאת אומרת, זה חיוב שמוטל על האבא, רק שבמקרה הזה זה חיוב דאורייתא לחנך את בנו בהקל. אולי חלק מבשינתם, כי זה לימוד תורה, לא יודע. הגבורת הרי, אבל מה הוא עונה? הגבורת הרי כנראה מבין שיש חיוב על הקטנים עצמם. ולכן הקטן צריך להיות בעל קרקע כדי להיות חייב, בדיוק כמו הגדול. וזה בדיוק הוויכוח. לגבי הקהל בין המתחס חינוך לגבורת הרי, רק שכמובן זה לא בהכרח אותו ויכוח כמו שיש בין רש"י לתוספות בדין חינוך הכללי, כי שם זה ספציפית לגבי מצוות הקהל, בגלל ששם התורה עצמה אומרת הקהל את הטף. אז והתרי טוען ששם ספציפית כנראה יש חיוב גם על הקטנים. וזה הפיקוח שלו למתחס חינוך. זה לא אומר שהוא יגיד אותו דבר בכל דיני חינוך הכלליים, כי הם דינים דרבנן. שם בהחלט יכול להיות שהוא לא ילמד כמו תוספות, אלא כמו רשי. טוב, אנחנו נראה בהמשך של המחלוקת הזאת יכולה להיות נפקמינה, אולי אני אגיד בקצרה כבר כאן, למשל, נפקמינה מתבקשת, יכולה להיות בשאלה, האם אתה צריך לקיים את המצווה כהלכתה? אם אתה מדבר רק על להרגיל את הקטן וללמד אותו כדי שהוא ידע מה לעשות כשהוא יהיה גדול, כמו שרש"י מבין, אז תן לו למשל לולב פסול. מה זה משנה, העיקר שילמד איך מנענים לולב. כשהוא יהיה גדול, הוא כבר ידע לקנות לולב כשר, ואתה תלמד אותו את דיני לולב והכל. לעומת זאת, אם מדובר על חיוב במצוות מדרבנן, רק האבא צריך לוודא שהקטן ממלא את חובתו, אז לכאורה הוא צריך לעשות את זה כהלכתו. נכון, יש את השער הציון, מביא את הריטווה שם, בהלכות לולב. מביא את הריטווה שאומר שבדין חינוך צריך לתת לקטן לולב כשר. זאת אחת ההשלכות. שבאמת כנראה שהקטן ממש מקיים מצווה, זה לא שהגדול מחנך אותו לקיים מצוות. זה לא הכרחי, כי אפשר להגיד לפחות במצוות כמו לולב, שהפגם הוא פגם ניכר לעין, אז אפשר להגיד שזה חלק מדין החינוך, אתה צריך גם ללמד אותו מה זה לולב כשר, מה תיתן לו לולב פסול, בסך הכל את הפסול של הלולב רואים, הוא יראה שלולב כזה הוא כשר, חינכת אותו לא טוב. אני אומר הפוך, מי שאומר שאפשר לחנך את הקטנים לא כהלכתו, הוא ודאי לא מבין שהקטנים חייבים במצוות בעצמם. מי שאומר שצריך לחנך אותם כהלכתם, זה פתוח. אפשר להגיד שזה בגלל שהם צריכים לקיים את המצווה בעצמם, או שזה חלק מהחינוך. אנחנו נראה בהמשך השלכה, מה יקרה בקיום המצווה לא כהלכתה, כשהלא כהלכתה לא ניכר. שאז זה תהיה נפקמינה בין שתי האפשרויות האלה. אוקיי? אז זאת למשל השלכה בין שתי נפקמינה בין שתי התפיסות האלה. אותו דבר, אם אתם זוכרים, הזכרתי את הסיפור על הסוחט שעובר, כן? שאבא שלו שלח אותו לעשות קידוש ביום כיפור, בתור ילד, וכשהוא חזר, אבא שלו שאל אותו אם הוא עשה קידוש, שלח אותו לאכול, סליחה. כשהוא חזר, אז אבא שלו שואל אותו, האם עשית קידוש? הוא אומר, מה פתאום? הרי כל מה שאני חייב בקידוש זה רק מדין חינוך. דין חינוך זה כדי שאני ידע מה לעשות כשאני אהיה גדול. או כשאני אהיה גדול אני לא אוכל, אני לא צריך לעשות קידוש ביום כיפור. ולכן גם בתור קטן אני לא צריך לעשות קידוש ביום כיפור. אחד כזה נראה לי כבר לא צריך לחנך, גם בתור קטן הוא כבר יודע.
אבל אם יהיה איזו סיטואציה שהוא כן יצטרך... טוב, זה...
מה?
יש מחלוקת באמת.
אתה לא חולה, אבל זה עוד פעם, אתה לא מחנך אותו כהלכתו. הוא לא חולה עכשיו, אז אתה מחנך אותו לא כהלכתו. אז אתה לא להספיק את השאלה. בכל אופן, ככה הוא אמר, ועוד פעם, השאלה אם הוא כמובן חייב במצוות בתור קטן, אז כששולחים אותו לאכול, אז הוא צריך לעשות קידוש בלי קשר להתרגלות, כדי שידע מה לעשות כשהוא גדול. כי הוא חייב לעשות קידוש, הוא חייב במצוות. אז זה גם השלכה, זה שתי התפיסות שהבאתי כאן. אותו דבר, יש במשנה ברורה הם מביא הלכות ציצית. מה קורה כשקטן תובל לעצמו את הציצית, או קושר לעצמו את הציצית? אז הכוונה שלו, של הלשמה, לא מועילה, כי הוא קטן. בקטן אין כוונה ואין דין לשמה. אבל אם קטן עושה לעצמו ציצית ולובש אותה, אז הוא בעצם לובש ציצית שנתוותה שלא לשמה. אז האם לשיטה שצריך ללמד אותו, לחנך אותו לעשות את המצוות כהלכתן, אז בעצם זה יוצא מכאן שאתה צריך להלביש לו ציצית שטבע גדול. ציצית שהוא עצמו טבע, אתה לא יכול לעשות. אתה יכול לחנך אותו, ללמד אותו לטבות ציצית, אבל אל תיתן לו אחרי זה ללבוש אותה. הציצית הזאת לא קשרה, היא לא לשמה. אוקיי? ועוד פעם, נפקמינה לתפיסה הזאת שצריך לחנך למצוות כהלכתן, אלא ששם, המשנה ברורה נדמה לי מסיק, שאפשר לתת לו ללבוש את הציצית הזאת שהוא תובע. אז שם המסבירים, כמה אחרונים, שבמקום שבו הפגם במצווה נובע מעצם הקטנות שלי, לא נתתי לו לולב פסול, לולב פסול, הפגם הוא בגלל לולב פסול, בלי קשר לקטנות שלי. אבל פה הפסול במצווה הוא רק בגלל הקטנות שלי. ואת אם אני עצמי אהיה גדול ויעשה את אותו דבר, אני אתווה את החוטים ואקשור את הציצית ואלבש אותה, הכל יהיה בסדר. במקום שבו הפגם הוא רק מחמת הקטנות שלי, אז זה כן בסדר. אפילו לשיטת הריטווה, שלולב בחינוך צריך להיות לולב כשר. בציצית אתה יכול לתת לקטן לטוות את הציצית. מה הרעיון מאחורי זה? לכאורה הרי אמרתי שהריטווה הולך עם השיטה, לכאורה יכול ללכת עם השיטה, שהמצוות חינוך פירושו חיוב של הקטן עצמו במצוות, לכן צריך לקיים אותם כהלכתן, אז מה זה משנה אם הבעיה מחמת הקטנות שלו, או הבעיה היא מהותית? התשובה היא, שכנראה אם הבעיה היא מחמת הקטנות, אז גם המצווה עצמה קשרה, במישור של הקטן. ולכן אפילו אם הוא צריך לקיים את זה כהלכתו, זה נקרא כהלכתו. כי הוא טבע את זה לשמה. במישור של הקטן, גם לשמה של קטן הוא בסדר. במישור של הגדול, הלשמה של הקטן לא בסדר. ואת גם החפצה של הציצית לא פסול ביחס לקטן. הוא פסול ביחס לגדול. בסדר? ואז, אחרת קשה ליישב את המשנה ברורה הזה עם השער הציון שהוא הביא שם, עוד פעם, אלא אם כן נגיד שהכל זה באמת חינוך להתרגלות, ובלולב הוא רוצה לולב כשר, רק כי זה חלק מההרגל הנכון לקיים את המצוות. ואם אני תולה את זה בתוספות, שזה החיוב לקיים את המצווה מדרבנן, ולכן צריך לעשות את זה כהלכתו, אז מאוד לא ברור הדין לגבי ציצית, זה טבע קטן, ואז צריך לומר את מה שאמרתי עכשיו. אוקיי, עכשיו, נעבור למשנה בדף פי בית. המשנה, פי בית עמוד א', אומרת ככה, התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותן לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. אז מהסגנון אגב, בשביל שיהיו רגילים במצוות, קצת נראה שפה באמת מדובר על החינוך במשמעות של רש"י. להרגיל אותם לקיים מצוות, לא כי אנחנו צריכים לגרום להם לקיים את חובתם, שיש עליהם איזושהי חובה ממש, אלא כדי להתרגל. אבל זה באמת ביטוי נדיר. בדרך כלל מחנכים אותם במצוות, מה זה כדי שיהיו רגילים במצוות? למה לא כדי לחנכם במצוות? למה לא הביאו את הביטוי הזה? אולי זה גופה, אולי זה גופה ההסבר להחלפה של המינוח. אומרים פה לא מחנכים אותם, כי פה באמת זה לא נקרא חינוך, חינוך זה כהלכתו. אבל פה זה בשביל שיהיו רגילים במצוות, כי באמת החינוך פה הוא לא כהלכתו. כמו שרואים בגמרא, שזה רק תענית לשעות וכולי, אז לכן, לכן בעצם פה מדובר על חינוך לא כהלכתו, חינוך לא כהלכתו, כל הערך שלו זה רק בהרגלה של הקטן. חינוך ממש זה כאשר הוא מקיים את המצווה כהלכתה, וזה החינוך כמו הריטווה, כמו שהרצינו, כהלכתה זה להשלים את התענית כולה. עוד רגע נראה. כל אופן, מה זה נקרא אין מענים אותם ביום כיפור? אז רש"י אומר, אין מענים, הכוונה שלא חייבים למנוע מהם מאכל, קטן אוכל נבלות, אין בעידים מצווים להפרישו. בסדר? זה הכוונה אין מענים אותם. משמע ברש"י, אבל לתת להם בידיים, כנראה אסור. ספייה בידיים, נראה בהמשך, האם זה באמת נכון או לא. בתוספות ישנים, כאן על הגיליון, תסתכלו אצלכם בצידי הגיליון, יש תוספות ישנים מאוד יסודי בדיני חינוך. הוא אומר ככה, בין 8 בין 9, רגע, זה נסוב על הגמרא, לא חשוב כרגע, הגמרא מפרטת יותר, פחות חשוב לענייננו הפירוט של הגמרא, תוספות ישנים אומר ככה, קשי עלי, דאמרינן בן הזיר, פרק, מי שאמר הרי אני נזיר מגלח, גמרא, דף כפחת, כן, גמרא, האיש מדיר את בנו בנזיר, כדי ריש לקיש, דאמר, כדי לחנכו במצוות, בנו אם, ביתו לא, וביתו אין חייב לחנכה. עכשיו, אצלנו בגמרא ביומה, מופיע בפירוש דין חינוך גם לתינוקות וגם גם לתינוק וגם לתינוקת, בגילאים שונים, אז רואים שיש דין חינוך בתינוקת, השואל, התוספות ישנים, איך זה מתיישב עם הגמרא בנזיר, ששם לפי ריש לקיש, אין דין חינוך על ביתו. האמת שזה לא כל כך נורא, יכול להיות שהגמרא שלנו הולכת בשיטת רבי יוחנן, ולא בשיטת ריש לקיש, יש פה מחלוקת המוראים גם בגמרא שלנו, טוב, אבל התוספות ישנים מניח שכן זה צריך להתאים, ויש לומר, להתם לא איירי, אלא דווקא לעניין נזירות, אבל ודאי לעניין שאר מצוות חייב לחנכה. כל הדיון במסכת נזיר זה רק לגבי חובת חינוך בנזירות, שזה יש בבן ולא בבת. אבל חובת חינוך על מצוות באופן כללי, גם ריש לקיש מסכים שיש גם על בנות, וזה הדין בחינוך לגבי יום כיפור. מכאן נראה שמצוות החינוך פה ביום כיפור, זה מצוות החינוך הרגילה שעליה מדובר. זה לא משהו ייחודי ליום כיפור, אלא הדין הכללי. שואל התוספות ישנים, ואם תאמר, הדאמרינן בכל דוכתא, קטן אוכל נבלות אין בית דין מצווים להפרישו, אשתא חינוכי מחנכינן, אפרושי מאיסורא מבית. אנחנו, הקדמתי ואמרתי שקטן אוכל נבלות, אנחנו לא חייבים להפריש אותו. אם הוא אוכל נבלה, אתה יכול להשאיר אותו לאכול, אתה לא חייב להפריש אותו מהאיסור. ולא תוצבות, לחנך אותו אני חייב, ואת לגרום לו לקיים מצוות. אז בלווים, למנוע אותו מלעבור עליו, אני לא חייב. קל וחומר. מה הקל וחומר פה? הפשטות הקל וחומר פה, למה זה יותר קל וחומר מזה? למה זה יותר חמור מזה? תגיד, זה אותו דבר, אני מבין, אבל מה הרעיון שזה קל וחומר? אם בעשה, אז בוודאי שבלב, למה? די ברור שבגלל שהלב יותר חמור מהעשה. מה זאת אומרת? בפשטות, זה מסתדר עם שיטת התוספות שאומר, שאם הקטן חייב במצוות, אז די ברור שהרבה יותר חשוב למנוע אותו לעבור הלבים, משל לדאוג לזה שהוא יקיים תעשים. או שבגדול, בשביל להימנע מלהבים, אתה צריך להוציא את כל ממונך. בשביל להימנע מביטול עשה, אתה צריך להוציא את חומש. גם בגדול צריך לעשות יותר השתדלות, כדי להימנע מלאו, מאשר לא, כדי לא לבטל עשה. אז גם בקטן, אותו דבר. אבל אם זה ככה, אז יש פה איזושהי הנחה, שהחומרה הקובעת לגבי דין חינוך, היא חומרת המצווה. או במילים אחרות, זה מאוד מתבקש לזהות את זה עם שיטת התוספות, שראינו, תוספות בברכות, שדין חינוך פירושו חיוב של הקטן בעצמו במצוות. אז אני אומר, ברור שאני יותר צריך לדאוג לזה שהוא לא יעבור עליו, מאשר שהוא יקיים את העשים. עכשיו תראו, אפשר היה לדחות כמובן, אפשר היה להגיד, מכיוון שהלאו יותר חמור, אז גם החובה להרגיל אותו לא לעבור על לאווים יותר משמעותית, מאשר החובה להרגיל אותו לקיים את העשים. אבל תראו פשוט את התירוץ של תוספות ישנים, וזה יחדד את זה יותר. הוא מביא שני תירוצים. תירוץ ראשון, ואומר הרב רבי אליעזר ממיץ, בחינוך לא שייך, אלא שיעשה מצווה, ולא פרושי מאיסורה. מה זאת אומרת? דין חינוך זה להרגיל אותו לקיים מצוות עשה, לא להפריש אותו מייסורים. להפריש אותו מייסורים אין דין חינוך. ועד הקרין הנח החינוך, במה שמענים אותו ביום כיפור, למה קוראים לזה חינוך? הוא אומר, אין זה הפרושי מייסורה, שמפרישים אותו מלאכול, אלא הוא חינוך, שמחנכים אותו במצוות ויניתם את נפשותיכם. מה הוא אומר? הוא אומר, בעצם דין חינוך קיים רק על מצוות עשה, ולא על להבים. ומה שאצלנו מדובר על חינוך למצוות, לעינוי, לתנית שעות, הוא אומר, זה לא להפריש אותו מאיסור אכילה. להפריש אותו מאיסור אכילה אין דין חינוך. רק על עשים יש דין חינוך. זה רק חינוך על העשה של מצוות ויניתם את נפשותיכם. יוצא לפי זה, שבאמת דין חינוך ביום כיפור, נאמר רק על העשה ולא על הלב. בשיטת הרמב״ם שיש לב. בשיטת הרס"ג ודעימי, באמת אין לב. יש רק עשה. התוספות ישנים משתמע שיש לב. רק דין חינוך לא נאמר על הלב, אלא רק על העשה. כן, כמו הרמב״ם. אז בעצם, בעצם, הטענה של הבלזר ממיץ, זה שלא שייך דין חינוך, אלא רק על מצוות עשה ולא עליו. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הרי בקושייה התוספות הניח שאם על העשה יש דין חינוך, אז קל וחומר שעל הלב. מה עכשיו הוא פתאום חוזר בו, איפה נעלם הקל וחומר? הוא מתעלם לגמרי מהקל וחומר. בלי להסביר, בלי כלום. נדמה לי שאם אנחנו נבין, קודם כל, אולי לפני אם אנחנו נבין, מה יכול להיות הסברה? אז בואו ננסה אנחנו להשלים את מה שהוא לא אמר. מה הסברה? למה באמת להגיד שדין חינוך קיים על העשה ולא על הלב? התשובה, שדבר שממנו צריך להימנע, זה פחות חשוב להרגיל וללמד ולחנך. לא יודע, אתה צריך להגיד לו שאסור לאכול חזיר, או אסור לאכול ביום כיפור. מצוות עשה יש בה פרטים. אתה צריך להרגיל את הבן אדם, ללמד אותו, וכיוון שכך, דין חינוך נאמר על מצוות עשה. בגדול, אני חושב שזאת הבחנה נכונה בין עשה לבין לב. ואם זה כך, אם אני צודק, אז בעצם רבי אליעזר ממיץ מחדש, שדין החינוך תפקידו להרגיל וללמד את הקטן, ולכן הוא רק בעשה ולא בלב. וזה גוף השוני מול מה שתוספות ישנים מניח בקושייה שלו. כאן אני חוזר למה שהערתי למעלה. בקושייה שלהם הם מניחים את הקל וחומר, שאם בעשה יש חובה להפריש מאיסור, אז שיש חובת חינוך, אז בלאו בוודאי שיהיה חובה להפריש מאיסור. למה? כי הם מניחים שמצוות החינוך זה מצווה שמוטלת על הקטן עצמו. ואז הם אומרים, אם בעשה הוא חייב, אז ודאי שלא להיכשל בלאו הוא חייב. מה התירוץ של רבי אליעזר ממיץ? התירוץ הוא לא נכון, זה לא החיוב. החיוב הוא לא להרגיל אותו במצוות. החיוב הוא, סליחה, החיוב הוא לא חיוב במצוות עצמן, אלא החיוב הוא להרגיל אותו במצוות. וזה שייך יותר בעשים מאשר בלאווים. אז הקל וחומר נופל מאליו. אם תזכרו, דייקתי בלשון המשנה שלנו, שהמשנה אמרה, אלא כדי להרגילן במצוות. ושאלתי, למה לא אומרים כדי לחנחן במצוות, כמו שאומרים בכל השס? אולי, לפי התירוץ הזה, זה מאוד ברור. אומרים, לא אומרים לא לחנחן, כי חינוך זה כמו תוספות. חינוך פירושו זה לקיים את המצווה עצמה. ואז באמת זה לכאורה היה שייך גם בלאווים. אבל כאן לא מדובר על זה, זה תענית לשעות, זה היה צריך לעשות כהלכתו. זה מיני ובי ברור שזה לא מדובר על מצוות החינוך הזאת, כי עובדה שהתענית היא רק לשעות. זה לא קיום של המצווה עצמה, נכון? אלא מה זה כן? להרגיל אותם במצוות. להרגיל אותם במצוות, אומר רבי אליעזר ממיץ, זה שייך בעשה יותר מאשר בלאו. לכן זה נאמר רק על עשים ולא על הלאווים. עדיין עולה השאלה, אבל למה לא אומרים את דין חינוך הרגיל גם ביום כיפור? זאת שאלה טובה. בסדר, זה דין הרגלה במצוות. אבל מה עם דין חינוך הכללי לפי תוספות? אם אנחנו הולכים כמו תוספות, אז מה עם דין חינוך הכללי? לא שנגיד שרבי אליעזר ממיץ חולק על תוספות, הייתה אהבה אמינא כמו תוספות וזה גוף התירוץ שלו, זה לא נכון, תוספות לא צודק. או שספציפית ביום כיפור אין את הדין חינוך הרגיל, יש רק את ההרגלה במצוות. אנחנו נראה בהמשך למה. בגלל שקשה לקטנים זה פיקוח נפש או משהו כזה, אז אי אפשר ללמד אותם, להביא אותם לעשות את המצווה כהלכתה. זאת אומרת, להתענות את כל היממה. זה נקרא כהלכתה. אי אפשר, זה פיקוח נפש. לכן, הדין חינוך הרגיל לא קיים פה. מה כן? קיים להרגיל אותם, ללמד אותם במצוות. זה עושים לשעות, אבל זה שייך רק בעשה ולא בלב. אוקיי? אז שתי אפשרויות להבין את רבי אליעזר ממיץ. או שהוא טוען שאין בכלל לדין חינוך של תוספות, והוא סובר כמו רשי, זה גוף התירוץ, או שהוא אומר, לא, יש את הדין של תוספות, ככה נראה מזה שהוא בכלל לא טורח לציין שום דבר, יחס לקושייה, לא נראה שהוא חולק על זה, יש את הדין חינוך הרגיל של תוספות. רק פה הוא לא שייך, אלא רק הרגלה במצוות. זה שייך בעשה ולא בלב. אז זה התירוץ, זה התירוץ של, של, של הבלזר ממיץ. אגב, די סביר שהאספקט שעוסקים בו כאן זה כמובן החיוב על האבא. כי החיוב על האבא זה להרגיל וללמד את הבן. החיוב של הבן עצמו זה החיוב במצוות, שאותו רבי אליעזר ממיץ אומר לא קיים פה. אז לכן לפי התירוץ של רבי אליעזר ממיץ, האספקט שבו אנחנו עוסקים כאן, זה החיוב על, על האבא ולא החיוב על הבן עצמו. טוב. אז זה תירוץ ראשון. אגב, בתרומת הדשן, בסימן צדיק דלד, הוא עושה את ההבחנה בין שב ואל תעשה וקום עשה. שדין חינוך שייך בקום עשה ולא בשב ואל תעשה. לא בין לב לבין עשה. וכבר דיברנו על זה שזה לא אותו חילוק. לפי התרומת הדשן, עוד הרבה יותר מתבקש ההסבר שאמרתי קודם. כי מה שאני אמרתי קודם, החילוק בין לב לבין עשה, זה לא באמת מהותי. מה שיותר נכון זה ההבדל בין קום עשה ושב ואל תעשה. אני צריך להרגיל את הקטן בדין חינוך לדברים שבשביל לקיים אותם צריך קום עשה. ללמד אותו איך עושים את זה. אבל אין מה ללמד אותו איך לא עושים. לא עושים זה פשוט לא לעשות. לכן החילוק המהותי הוא לא בין לב לבין עשה, אלא בין קום עשה לבין שב ואל תעשה. והניסוח של התרומת הדשן אם ככה עוד הרבה יותר מתה לכיוון שהסברתי כאן ברבי אליעזר ממיץ. תירוץ שני שמובא בתוספות ישנים, ורבי אומר, בחינוך, קודם כל תירוץ של, ברגע שהוא נזקק לתירוץ שני, מה זה אומר? שהוא כנראה לא מוכן לוותר על הקל וחומר של הקושייה, הוא לא סובר כמו רבי אליעזר ממיץ. לדעתו, אם יש חינוך בעשה, קל וחומר שיהיה חינוך גם בלאו. ואם אני צודק בניתוח הקודם שלי, פירוש הדבר שרבו של בעל התוספות כאן בעצם אומר, שבאמת מצוות חינוך היא כמו התוספות, ולא כמו רש"י. שזה חיוב על הקטן עצמו. אם זה חיוב על הקטן עצמו, אז אם צריך לדאוג לזה שהוא יקיים את העשים שלו, קל וחומר שצריך לדאוג לזה שהוא לא ייקשל בלווים. אז הקל וחומר בעינו עומד, והוא לא מוכן לקבל את התירוץ של רבי אליעזר ממיץ, שירד מזה, בתנועה כזו או אחרת. לכן הוא נזקק לתירוץ אחר.
סליחה שאני קוטע. אפשר אולי להסביר את הקל וחומר בצורה קצת אחרת ממה שהרב אומר. יכול להיות שזה באמת כן עניין של להרגיל. רק שברגע שקטן יתרגל לאכול סתם בשר וחלב וייהנה מזה, יהיה לו הרבה יותר קשה לפרוש. אז יש יותר עניין להרגיל אותו, לא לעשות דברים.
אז זה להרגיל ולא ללמד. ללמד צריך יותר בעשים. להרגיל זה יותר חשוב בלאווים. אבל זה לא, האמת שזה, אני חושב שזה אולי בלאווים של אכילה, אבל בלאווים אחרים אני לא בטוח שאתה צודק. מעבר לזה אני עצמי סייגתי את זה קודם, אמרתי שיכול להיות, הכל בחומר קיים גם לפי השיטה של ההתרגלות והלמידה. כי הטענה היא שיותר חשוב להרגיל וללמד את הקטן בדברים שחומרתם גבוהה יותר. ועדיין מדובר על הרגל ולא על קיום המצווה על ידי הקטן
עצמו. המיטה דזוקי ב...
כשבכל מקרה התלייה שעשיתי היא לא הכרחית. זה אמרתי כבר קודם. אוקיי? טוב, יכול להיות שאתה צודק. אני רק אומר שזה גם קודם אמרתי באופן אחר לסייג את התלייה הזאת. בכל אופן, אבל לענייננו, אז התירוץ השני, מעצם העובדה שאנחנו נזקקים לתירוץ אחר, נראה שאנחנו עדיין נשארים בתפיסה שאם יש חינוך על העשים, אז קל וחומר שיש חינוך על הלאווים. טוב, אז מה התירוץ? אז איך זה יכול להיות? אז אומר רבו של בעל התוספות, זה חינוך לא שייך אלא באב, אבל באדם אחר לא שייך בי חינוך. ילקח נמי, אין נזרים להפרישו. אז הוא נזכר לאלני המלכה, נעזוב את זה כאן. מה הטענה? הוא אומר, אתה צודק, כשיש דין חינוך, יש גם חובה להפריש. מגיל חינוך, כמו שיש דין חינוך, יש גם חובה להפריש. סוגיית קטן או חן לבלות מדברת על קטן שלא הגיע לחינוך. וקטן שלא הגיע לחינוך, אין דין חינוך ואין חובה להפריש. רק הייתה אהבה אמינה שאפילו כשלא הגיע למצוות, תהיה חובה להפריש. למשל, אולי בגלל שהעבירות מטמטמות את הנפש או משהו כזה, אז לא בשביל החינוך להפריש אותו, אלא להפריש אותו כדי שלא יבוא את עצם האיסור. כמה שמלה להלכה שקטן אוכל לבלות לא מצווים להפרישו. ומעט שהוא חייב, הגיע לגיל חינוך, ואבא שלו חייב לחנך אותו. שם ברור שכמו שהוא חייב לחנך אותו בעשים, קל וחומר שגם בלאווים. ואם אני צודק במה שאמרתי למעלה, אז באמת יכול להיות שרבו של בעל התוספות נשאר גם למסקנה עם התפיסה, שלאווים יותר חמור מעשים, כי זאת חובה על הקטן עצמו, שיטת התוספות בברכות. לכן הקל וחומר הזה שייך. אלא שאז זה קצת דחוק, כי אז יוצא, לא יודע אם זה דחוק, אבל הטענה היא שבעצם מה שיוצא, זה תוספות עצמו בעצם בברכות יוצא ממנו. החיוב במצוות של קטן הוא רק מדין חינוך, רק מגיל חינוך, סליחה. לא שיש חיוב דאורייתא במצוות גם על קטן, אלא שהוא אנוס. כי אם זה היה ככה, זה היה גם בקטן בן אפס. אם אנחנו תולים את זה בגיל חינוך, אז נראה שחכמים, כשהם חייבו את הקטן במצוות, זה רק מגיל חינוך, משעה שהוא מבין. משעה שהוא מבין, חכמים חייבו אותו במצוות. ומאותו שלב והלאה, אז גם עליו הם חלים עליו, לא רק העשים, וממילא, אם אני צריך לדאוג לזה שהוא קיים את העשים, קל וחומר שאני צריך להפריש אותו מייסורים. יש תוספות בשבת, קוף כפה...
רגע, רב, זה לא... איך זה נכנס במילים של... התירוץ הוא מחלק בין האב לבין אדם אחר.
נכון.
הרב לא אמר את זה, הרב אמר משהו אחר, שמה שכתוב שהם אין מצווים להפרישו, זה בקטן שלא הגיע לגיל חינוך.
או בקטן שהגיע לחינוך אצל אדם אחר.
אצל אדם אחר.
כן, זאת אומרת, מה שהתוספות ישנים בעצם אומר, רבו של התוספות ישנים אומר, הוא, זה הקשר בין חינוך לבין הפרשה מאיסור.
אוקיי.
זאת אומרת שבמקום שיש דין חינוך, ברור שיש גם איסור, יש גם חובה להפריש מאיסור. איפה הקשר הזה יבוא לידי ביטוי? בשני הקשרים. תוספות ישנים מביא לגבי אדם אחר שהוא לא אביו, שכמו שאין עליו דין חינוך, גם אין עליו חובה להפריש מאיסור. אני אומר שעוד נפקא מינה בקטן שלא הגיע לחינוך. כמו שאין על האבא חובה לחנכו, גם אין עליו חובה להפרישו מאיסור. תוספות בשבת קכ"א אומר שקטן אוכל לבלות אין בידים מצווים להפרישו, זה רק שלא הגיע לחינוך. אבל אם הוא הגיע לחינוך, אז באמת מצווים להפרישו, כמו תוספות ישנים כאן. חובת צפייה בידיים, זה תוספות שמה אומר, איסור הספייה בידיים של האיסור לקטנים, זה קיים גם בקטן, עוד לפני גיל חינוך. זה פשוט. חוץ מתרומת הדשן, כולם מסכימים לזה. שאיסור שפייה בידיים זה אפילו לקטן בן יום. בכל אופן, אבל לענייננו, יכול להיות ששני התירוצים של תוספות ישנים מחולקים ביניהם בשאלה של רש"י ותוספות בברכות. תוספות, התירוץ הראשון, רב אליעזר ממיץ, הוא מניח שמדובר פה על הרגלה של הקטן לקראת חיוביו כשהוא יהיה גדול. התירוץ השני של רבו של תוספות ישנים, אולי, לא בהכרח, אבל אולי מדבר לשיטת התוספות שאומר שיש חיוב על הקטן עצמו. ממילא כל עוד שיש עליו חיוב, אז ודאי שאם זה מעשים, אז זה יהיה גם אליו. בכל זאת, כמובן, הרי הגמרא שלנו מדברת על זה שהאביב חייב לחנכו. למה? כי כמו שראינו בתוספות שם, בקהילות יעקב, שגם לשיטת התוספות שיש חיוב על הקטן עצמו, עדיין ברור שיש גם חיוב על האבא לדאוג לזה שהוא יקיים את חיובו הזה. בסדר? ברור שיש שני הדינים לפי תוספות, וזה עולה גם כאן. לכן גם הוא אומר, רבו של, של התוספות ישנים, שזה רק באבא ולא באחרים. זה הרי מה ששאל הקהילות יעקב. אם אתה מדבר על החיוב על הקטן עצמו, אז זה קשור לאבא ולאחרים, זה חיוב על הקטן עצמו. זאת אומרת שעל הקטן עצמו יש חיוב גם באסיר וגם בלאבים. מה רלוונטי לאבא ולאחרים? לא, כי האחרים לא חייבים לדאוג לזה שהקטן יופרש מאיסור או יתחנך. בכל מקרה הוא מכניס פה גם את החיוב של ההורים או של הגדולים על הקטן, מעבר לחיוב שיש על הקטן עצמו, גם אם הוא מדבר על הקטן עצמו. טוב, בכל אופן, הגמרא ביומא ממשיכה שמה לגבי חיוב לשעות, אשתא בפני שתיים מחנכין עליו בפני שנה מבעיה וכולי, לא משנה כל ה... אני מקווה שראיתם כבר את הגמרא, אם לא אז כדאי לראות, אבל זה פרטים. 12, בין 3 שעות, שעתיים, כל מיני הגדרות מאוד ספציפיות לגבי חינוך ותענית. למה זה חשוב לי באופן כללי מעבר לפרטים? כי קצת נראה שבאמת כאן, בניגוד לכל הסוגיות האחרות שעוסקות בחינוך, יש פה איזשהו דין מיוחד של חינוך שחכמים נכנסים וקובעים את הפרטים. לא מוצאים את זה בשום מקום אחר. כל מקום אחר, אומרים, תחנכו את הקטן, באותו קטן, לקיים את המצווה. פה נכנסים לפרטים, מגיל כזה תעשה כך, מגיל כזה תעשה כך, בקטן, בקטנה, בזה, כמה שעות, מאיזה גיל, מתווכחים בין המוראים, איך בדיוק הגדר. מה זה? למה מוצאים את זה כאן? לכאורה, זה בגלל ש... זאת אומרת, לכאורה היה צריך להגיד לנו, תחנכו אותו לצום, וזהו. הנקודה היא כנראה שצום של יום שלם אנחנו לא מחייבים את הקטן. בדין חינוך, שוב פעם כמו שראינו למעלה. ואז חכמים נכנסים פה להגדרה, אוקיי, אז מה כן? דין חינוך הרגיל לא קיים פה. כי דין חינוך הרגיל צריך לעשות כהלכתו. אז זה כהלכתו, יום שלם, נכון? וזה לא נעשה פה, אי אפשר, נגיד פיקוח נפש או משהו כזה. אז מה כן? חכמים באים וקובעים את ההגדרות, מה בכל זאת לעשות כדי להרגילו במצוות. בשאר המקומות, מדובר על דין חינוך לקיים את המצווה עצמה. מה צריך להיכנס לפרטים? צריך לקיים את המצווה כהלכתה. רק ביום כיפור שאת המצווה כהלכתה אי אפשר לקיים, כי זה לצום יום שלם, רק שם חכמים נכנסים להגדרות, אז מה כן? ולמה? כי פה מדובר על להרגיל אותו במצוות, לא על לחנכו במצוות. לא שהוא יתחיל לקיים את המצוות, לחנכו בצורת התחלת הקיום. אלא להרגילו במובן של ללמד אותו ולהרגיל אותו, שזה דין מיוחד ביום כיפור, בגלל שפה אי אפשר לדין חינוך הרגיל. אז לכן נכנסים לכל הפרטים. אגב, יש מקום לתלות את זה, רק במאמר מוסגר אני אומר, אני הנחתי שאם אנחנו צריכים לחנך את הקטן למצוות כהלכתן, כמו הריטב"א והשער הציון, אז לכאורה הוא היה צריך לצום יום שלם ביום כיפור. ואם הוא לא צם יום שלם ביום כיפור, זה לא נקרא חינוך כהלכתו. זה יכול להיות תלוי בחקירה שעשינו בשיעור הקודם. אם החיוב הוא על כל רגע ורגע, אז כמה שעות שהקטן צם, הוא עושה את המצווה כהלכתה. יש חלק מהרגעים שבהם הוא לא מקיים את המצווה, אבל ברגעים שהוא כן מקיים את המצווה, הוא מקיים אותה כהלכתה. אז זה לא סותר את השער הציון והריטב"א. לעומת זאת, אם הגדר של המצווה זה על היום השלם, אז אם הוא צם לשעות, זה לא נקרא לקיים את המצווה כהלכתה. ואז אנחנו נכנסים לכל הדיון שאמרתי קודם. זאת אומרת, כל מה שאמרתי קודם, שמפה מוכח מיני ובי, שלא צריך לחנך את המצווה כהלכתה, ואמרתי שלפי הריטב"א ושער הציון, זה כנראה דין מיוחד ביום כיפור בגלל הסכנה, ולא מחנכים אותו לצום יום שלם, אז עושים חלקית, זה הכל רק אם אני מניח שהמצווה היא לצום יום שלם. ואם אני מניח שהמצווה היא לצום בכל רגע ורגע, זה כן חינוך כהלכתו. באותם רגעים שהוא צם, הוא צם כהלכתם. לא עושים את זה כל היום בגלל הפיקוח נפש, אבל באותם רגעים זה חינוך רגיל, זה חינוך למצווה כהלכתה. עכשיו, יש תיעוד הערה מעניינת של המשנה ברורה. המגן אברהם כותב שגם אם האמא לא חייבת בחינוך, אבל ספיית לידיים אסור גם לאמא לספות בידיים לקטן. בתף רשת את זין. עכשיו, בשער הציון, שם על המקום, שתף את זה, שער הציון מאיר על המגן אברהם ככה, ותיקו אליהו אבא ושער האחרונים, ואין בחקרי לב סימן כופחת שפלפל בעניין זה. ולעניות דעתי, אין דברי המגן אברהם מוכרחים. זה לא שייך לומר כן, אלא באיסור גמור בין דאורייתא ובין דרבנן. כגון בבין יהודה לביוד בי, דמי דרבנן על כל פנים צריך להתענות ולהשלים, להתענות יום שלם. ולא כן אחה, שאין בזה איסור כלל לקטן, שמתענה לשעות, והרי עד רבה, הלא מחויב להאכילו אחרי ג' שעות על כל פנים, ומוכח דהן שייך על אכילתו שם איסור, רק הוא מצווה על אביו לחנכו במצוות. כן, זה לא, אין איסור על האכילה של הקטן, זה רק הוא מחויב, המצווה על אביו לחנכו במצוות, ובמקום שאין מצוות חינוך כגון באחרים, מה שראינו בתוספות ישנים, שאחרים לא חייבים בחינוך, אפשר דגם בספילה ליקה איסורה, הוא רוצה להרחיב את מה שאומר התוספות ישנים, גם לספייה בידיים. את מי שלא חייב באיסור, גם אין עליו איסור ספייה, מי שלא חייב בחינוך, גם אין עליו איסור ספייה בידיים. זה חידוש מאוד גדול, לא סביר לחלוטין. לרוב הראשונים, איסור ספייה בידיים הוא איסור דאורייתא שקיים גם בקטן בן אפס. לא קשור בכלל לדין חינוך. איסור דאורייתא. כל הקישור שעושה התוספות ישנים זה על, זה על הפרשה מאיסור. הפרשה מאיסור זה דין דרבנן, אולי, אבל זה יש לי. זה דין דרבנן, להלכה אין את הדין הזה, אבל הוא קיים יחד עם מצוות חינוך. הספייה בידיים זה לא רלוונטי. ספייה בידיים זה איסור דאורייתא גם לקטן בן אפס, ובוודאי שזה גם לאמא, כמו לאבא, לא קשור לדין חינוך. רק שיטה תרומת הדשא נקרא, היא באמת שיטה יחידאית, שקושר גם הספייה בידיים לדין חינוך. אבל באופן פשוט זה, זה דברים תמוהים. אבל לענייננו, מה אנחנו כן רואים במשנה ברורה הזה? אנחנו רואים שהוא עושה את ההבחנה בין האם האכילה שלו יש עליה שם איסור, שזה מתי זה קיים, כשהוא חייב להשלים את התענית ולעשות 24 שעות, לבין כשיש מצווה רק על האבא לחנכו ולהרגילו במצוות, שזה בתענית שעות. זה ממש החינוך שאני אמרתי קודם. המצווה שאתה, כשהוא משלים את, את התענית, אז הוא עושה את המצווה כהלכתה. כאן הקטן עצמו עושה איסור. לכן אסור גם לספות לו בידיים. כי הקטן עצמו עושה איסור, כי זה חיוב על הקטן עצמו. זאת המצווה כהלכתה שהקטן צריך לקיים. תענית לשעות היא לא המצווה כהלכתה. אז למה בכלל צריך לעשות את זה? זה כדי להרגיל אותו במצוות, זה חובה על האבא. אז שם, אומר המשנה ברורה, לא יהיה חיוב ספייה בידיים, שזה זה משונה להגיד דבר כזה, אבל לא יהיה הפרשה, כמו שאומר התופעות ישנים. אז פה זה כבר כתוב בפירוש, החילוק שאני דיברתי קודם, שלפי שני תירוצי התוספות ישנים, בעצם יש פה הבחנה בין שני הדינים, הדין על הקטן עצמו שחייב במצוות, והדין על האבא להרגיל אותו. הדין על הקטן עצמו צריך לעשות כהלכתו, ולכן זה מתקיים רק בקטנים כאלה שמשלימים את התענית בשנה האחרונה. אבל בקטנים שלפני כן, שרק מתענים לשעות, זה לא כהלכתו, לכן לא יכול להיות שזה קיום הדין חינוך הרגיל של תוספות, והקטן עצמו עושה את המצווה, זה רק דין על האבא להרגילו במצוות. ועל זה לא נאמר הפרשה מאיסור, וכל מה שראינו קודם. עכשיו תראו דבר יפה שהוא מביא בשורה הבאה, הוא ממשיך השער הציון, וכן מצאתי כן סברה זו ברבינו מנוח, לחלק בין חינוך דהשלמה, שהוא עצם האיסור, לחינוך דשעות, שאינה כי אם מצווה בעלמא על האב. ממש ההסבר שאני אמרתי קודם, נוכל לכוון ברוח קודשו, שכאשר אנחנו מדברים על מצווה כהלכתה להשלים את התענית, זה האיסור על הבן עצמו. והאבא כמובן צריך לדאוג לזה שהבן יקיים את זה, וצריך להתקיים כהלכתו. תענית שעות זה דין מיוחד ליום כיפור. זה שני דברים שונים. יש מצווה על האבא ויש השלמה. השלמה זה דין חינוך הרגיל של כל התורה. אתה צריך לקיים את המצווה כהלכתה. כל הפרטים והדיוקים בגמרא ביומא מדברת רק על התענית לשעות. כי התענית לשעות זה דין מיוחד ביום כיפור להרגילו במצוות, זה לא דין חינוך. זה דין להרגילו במצוות, ועל זה נכנסו החכמים וקבעו את כל ההגדרות האלה. תראו בסוף הגמרא, ב-1 בלי קשר כרגע להקשר, רק תראו את מה הגמרא אומרת. אמרי לך רבנן, מהי חינוך נמי? דקטני השלמה. השלמה הכוונה להתענות כל ה-24 שעות. זה מה שנקרא חינוך, לפי אחת הדעות באמוראים פה. באמת הגמרא, ומי קרי לחינוך השלמה? חינוך, להשלמה לא קוראים חינוך, והתניה, איזה חינוך, היה רגיל לאכול בשתי שעות, מאכילים אותו לשלוש, בשלוש מאכילים אותו בארבע. אמר רבא בר אולא, תרי חינוך יאהבו. מה הכוונה תרי חינוך יאהבו? לפי מה שאני אומר עכשיו, מה שראינו גם בשער, במשנה ברורה, שער הציון, בדיוק מה שכתוב בגמרא זה בדיוק מה שאני אמרתי למעלה. תרי חינוך יאהבו, הכוונה, יש חינוך של השלמה. חינוך של השלמה זה קיום המצווה על ידי קטן כמצווה ועושה. הוא חייב במצווה ואז הוא עושה אותה כהלכתה על כל היום. החינוך מהסוג השני זה להרגיל אותו במצוות, זה החינוך לשעות. וזה מה שמופיע בגמרא ביומא, כדי להרגילן במצוות, שזה דין מיוחד ליום כיפור, זה לא מדין חינוך הכללי. דין חינוך הכללי זה לעשות את המצוות כהלכתן, ועל זה באמת אין שום פירוט, פשוט שיצאו. הפירוט היחידי שיהיה זה רק מאיזה גיל, כדי שלא יסתכם. שנה קודם. שנה לפני גדלותו הוא כבר משלים. זה דין חינוך הרגיל. כל התוספת הקודמת זה דין מיוחד ליום כיפור, זה לא מדין חינוך בכלל. זה להרגיל אותו וללמד אותו למצוות, אם היה רגיל שעתיים, עושה שלוש וכן הלאה, כדי להרגיל אותו למצוות. הרמב״ם דרך אגב מעניין שהוא כותב, קטן בין 9 שנים ובין 10 שנים, מחנכים אותו לשעות. כיצד? היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילים אותו בשלוש. היה רגיל בשלוש, מאכילים אותו בארבע. לפי כוח הבן מוסיפים לענותו בשעות. בין 11 שנה, בן זכר, בן נקבה, זה נגד הגמרא שלנו והרייבת כבר מאיר על זה, אבל לא חשוב כרגע, מתענה ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. אז מצד אחד נראה שהוא עושה חילוק. מגיל 11 זה מתענה ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. לחנכו במובן של חנוכת המזבח, שיתחיל לקיים את המצוות. ומחנכין אותו לשעות, זה לא לחנכו במצוות, אלא מחנכין אותו לשעות, הכוונה, מחנכים אותו מרגילים, מלמדים, במובן של חינוך שאנחנו מדברים עליו, בשפה היומיומית. אז יש פה שתי, ולכן את השני הוא אומר, משלים מדברי סופרים. מה הכוונה? למה פה זה מדברי סופרים? הראשון זה לא מדברי סופרים. זה מדברי סופרים בגלל שפה הוא עצמו חייב במצוות מדברי סופרים. כדי לחנכו במצוות, הכוונה, כדי שהוא יתחיל ללמד, להרגיל את עצמו, כדי שהוא יתחיל לקיים, סליחה, את המצוות. חנוכת המזבח, זה לא חינוך במובן של הרגל ולמידה. אוקיי? טוב, יש פה נקודה אחת שאני עוד רוצה לעמוד עליה ואני צריך לסיים כבר, זה הקשר בין גיל חינוך לבין הבגרות. משעה שהוא הגיע לגיל חינוך, משעה שהוא יכול להשלים את התענית, זה שנה לפני הבגרות, לנקבה 11 לזכר 12, חוץ מהרמב״ם, פשט הגמרא. מה הקשר? למה יש קשר בין הבגרות המנטלית, שהיא בגרות לגבי חיוב במצוות, לבין החיוב בהשלמת התענית? אגב, יש דעות בגמרא שאין בכלל חיוב להשלים תענית, עד שמתבגר אני חייב במצוות. ושוב פעם, השאלה עולה עוד יותר חזק, למה יש קשר כזה בין החוסן הגופני של יכול לעמוד בתענית, לבין הבגרות לגבי חיוב כללי במצוות? אז קודם כל, כמובן, הבגרות הזאת תלויה בסימנים גופניים, אנחנו יודעים, שתי שערות וכו'. לכן זה לא כל כך מפתיע. חכמים רואים שיש קורלציה בין הבשלות הנפשית לבין הבגרות הגופנית. עדיין זה מפתיע שבדיוק היכולת לעמוד בצום היא הבגרות הגופנית. למה זה מחובר? עדיין אפשר להגיד שבאמת חכמים רק הצמידו את זה, זה לא באמת תמוד. החכמים אמרו, כיוון שאנחנו נכנסים פה לפיקוח נפש, אם אנחנו ניתן לקטנים להשלים את התענית, אנחנו צריכים לקבוע את ההגדרה. אז אנחנו קובעים הגדרה גורפת, הכי פשוט והכי קל, להצמיד את זה לגיל הבגרות, או שנה לפניו, תלוי בשיטות האמוראים השונות, אבל לקבוע איזשהו מדד אובייקטיבי, לא שכל אבא יצטרך להעריך האם הבן שלו יכול לעמוד בזה או לא, כי אז מביא אותנו לכל מיני סכנות, והחכמים לא רצו לקחת את הסיכונים האלה. טוב, לגבי שפייה בידיים, אז אני אגיד רק באמת בשני משפטים, לגבי שפייה בידיים, אז יש איזו סוגיה בדף ע"ז עמוד ב' שאני כבר לא אכנס אליה, לגבי האכלת קטן ורחיצה בשביל להאכיל קטן וכו'. איכשהו נראה שאין איסור ספייה בידיים ביום כיפור. מותר להאכיל את הקטנים בידיים. כל הגמרא, כל מה שהגמרא דנה בדף ע"ז עמוד ב', זה רק בשאלה האם מותר לי לרחוץ ידיים כדי להאכיל את הקטן. אבל האכלת הקטן כשלעצמה בכלל לא מעוררת בעיה. השאלה היא למה. יש על זה כל מיני הסברים, חלק מזה זה פיקוח נפש. כמה ראשונים ואחרונים אומרים, זה בגלל פיקוח נפש. אז זה קצת קשה, כי ברור שיש קטנים שיכולים לעמוד בזה, ובוודאי לשעות. אם אני אומר שאתה עניתי לי יום שלם, אז שעות כמובן חסר ערך, אבל אם זה בכל רגע, אז לפחות תדאג לזה שהוא יקיים את התענית באותן שעות, זה לא פיקוח נפש. איך מותר להאכיל אותו? מותר להאכיל אותו רק מתי שהוא מגיע כבר לשלב, הוא בפיקוח נפש? לא משמע ככה, לא נראה ככה. יש כאלה שרוצים לטעון שיש בכלל, שאין בכלל איסור האכלה בידיים ביום כיפור, או בגלל שהוא תלוי בזמן, איסורים שתלויים בזמן הם איסורי גברה ולא חפצה, ואין איסור ספייה בידיים על איסורי גברה, או בגלל שזה מדובר על עשה, כך אומר דברי יחזקאל בסימן תתווה, בגלל שביום כיפור זה בעצם עשה, באיסורי עשה אין איסור ספייה בידיים. רק בלאווים יש איסור ספייה בידיים, כך טוען המגן אברהם, דברי יחזקאל אומר שבגלל זה, גם ביום כיפור אין איסור ספייה בידיים. לפי הרמב״ם לפחות, ביום כיפור יש גם לאו, ולא רק עשה. אז כאן הוא מביא דברי יחזקאל את הרמב״ן, לגבי מעקה שראינו, שבמקום שהלאו בא לתמוך בעשה, לוודא שאני אקיים את העשה, אז מי שפטור מהעשה, פטור גם מהלאו, כמו בנשים. אז כאן הוא אומר, במקום שבו הלאו בא לתמוך בעשה, ביום כיפור הלאו בא לתמוך בעשה, כדי שהתורה כותבת בפירוש רק את העשה, הלאו רק לומדים אותו איכשהו. זה בא לתמוך בעשה, לא, אין לו מעמד עצמאי, אז אם אני יכול להאכיל את הקטנים מצד העשה, אין סיבה להימנע מלהאכיל אותם בגלל הלאו. כל מטרת הלאו זה לוודא שתקיים את העשה. אם הקטן לא צריך לקיים את העשה, אז לא צריך גם לקיים את הלאו. כמובן זה מעורר שאלה, אז למה נשים חייבות בתענית ביום כיפור? הרי זה מצוות עשה של זמן גרמה, והלאו בא לתמוך בעשה, וכמו שהרמב"ן אמר במעקה, לאו שבא לתמוך בעשה, אם הוא תלוי בזמן, נשים תהיינה פטורות גם מהלאו וגם מעשה. אבל אני אזכיר לכם את מה שראינו בשיעורים הקודמים, שנשים חייבות באמת בגלל ילפות המפורשת, או בגלל ריבוי מהאזרח, או בגלל שישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. באמת לא בגלל עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, לולי זה, זה היה עשה שהזמן גרמה שנשים פטורות, לכן צריך את הפסוק כדי לרבות שהן חייבות. טוב, בסוף עשיתי קצת מהר, אבל... תוכלו לראות בסיכום את ההשלמה, אני כותב גם, אני מביא גם את הקהילות יעקב, אני אעלה גם אותו לאתר, ואז תוכלו לקרוא גם אותו בפנים. בסדר, אני אעצור כאן במחילה, כי אני פשוט חייב לרוץ, בסדר? אני אעלה את זה בצהריים לאתר, את שני הקבצים.
תודה רבה.